עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחי ומפיקים מאיר הפרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים מאוד מאוד קצרים ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד שני דברים. אני מזמין את כולכם להאזין מדי יום שני בשעה 10 בלילה, בין 10-11, לתוכנית שנקראת בוזגלו וקרסו, קרסו ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בנושאים אחרים לגמרי, לא קשורים לרפואה, עוסקת בגוף, עוסקת בנפש, עוסקת בפסיכולוגיה, בפרפסיכולוגיה, במיסטיקה, ברגשות, בפחדים, בכל מיני נושאים מאוד מעניינים, בה אנחנו מעלים לשידור אנשים מאוד מאוד מעניינים עם ניסיון חיים או ידע שמדברים בשיחות קצרות על אותם נושאים מעניינים. דבר נוסף שאני רוצה להגיד ולהזהיר, אני חוזר, אני רוצה להגיד ואני רוצה להזהיר, מופיע בשמי עם תמונתי ועם תמונתי עם רעייתי, פרסום לאיזשהו מוצר להפרעות בבריחת שתן. אין לי שום קשר למוצר הזה, הוא עלול להיות מסוכן, זה נגנבה זהותי, נגנבו תמונותיי, תמונותיי להופיעו באיזושהי כתבה בעיתון ישן שהופיע לפני מספר שנים, ותיזהרו, איך אומרים, ראו עוזרתם, אם אתם רואים פרסום לדליפת שתן, ואני רוצה להודיע לכולם, אני לא מטפל בדליפת שתן, אנשים פונים אליי למרפאה, מבקשים לקבוע תור בגלל דברים מסוג זה, תיזהרו, זוהי הונאה, והונאה שמסוכנת, או יכולה מאוד להיות מסוכנת. זהו. ועכשיו בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו, שלום.
שלום וברכה, שלום וברכה.
כן, קוראים לי אלכס, כן, קוראים לי אלכס, כן.
כן, אלכס.
כן, אני מתקשר בשביל בת החמודה שלי, שהיא בת 15 ו-11 וחצי חודשים.
כן, כמעט 16, כן.
כן, כן, קודם כל תודה רבה שאתה עכשיו מדבר איתנו.
בבקשה, בשמחה.
כן, ואני מאוד כאילו רוצה שאתה תציל את הבת שלי.
איך אני יכול להציל אותה?
כן, תראה, אני אגיד לך, מילדות יש לה, אתה שומע אותי טוב, נכון?
שומע מצוין.
כן, בסדר, אז אני אמשיך. אז מילדות יש לה אלרגיה לחלב, ולכל הקומפוננטים שיש בחלב יש לה אלרגיה. אז עכשיו, אלרגיה שמסכנת חיים. אז היא הייתה חיה, הכל בסדר. בגיל 12 בערך התחילה הקיימת, אז היא הייתה במחוך עכשיו שנתיים וחצי, בערך שנתיים ושמונה חודשים, בסופו של דבר היא הורידה מחוך בערך לפני שנה, תמיד היו לו כאבי גף, והתחילו להיות כאבי גף יותר חזקים, והיא אמרה, כואב לכל הגוף. ובסופו של דבר, אבל היא הלכה לבית ספר, ובסופו של דבר כאבים התפשטו אחר כך לכל הגוף, היא אומרת, כאילו יש לי חום, וכואב לכל כל הגוף. אבל אני חשבתי, יכול להיות זה בגלל שהיא הורידה מחוך. אז בסופו של דבר כבר עברה עכשיו שנה, ובסופו של דבר זה התחיל להקריא, כאילו בסופו של דבר עקב השמאלי, היא התחילה לדרוך על העקב השמאלי, ופתאום היא אומרת קשה לי ללכת, כן, היא התחילה לעשות הרבה הליכות, והיא אומרת כואב לי ללכת על העקב השמאלי, היא אומרת כאילו זה כמו על המסרק אני דורכת, בסופו של דבר היא לא הייתה יכולה לדרוך בכלל, וכאב לכל הגוף גם, ובסופו של דבר, עכשיו, בערך זה כבר שנה, וזה שנה, וזה עכשיו זה יגביר, בסופו של דבר שלושה חודשים, היא הייתה שוכבת עכשיו במיטה, היא אומרת, אני לא יכולה לזוז, כואב לכל הגוף. עכשיו, אני...
רק רגע. דבר יותר לאט, אני שומע אותך טוב. שלושה חודשים היא שוכבת במיטה?
נכון. היא בקושי הלכה לבית ספר, וישר חזרה, וישר לא הייתה יכולה לזוז. עכשיו, אני אגיד לך מה קורה איתה. היא אומרת, כואב לכל הגוף, כאילו יש לי חום, היא עכשיו יושבת על ידי, כן. היא אומרת ככה, הסימפטומים שלה, כואב לכל הגוף, כאילו יש לי חום גבוה, אבל אין לה חום. אחר כך, היא אומרת שכואבת לי מסך מאוד חזק, וגם ראש בפנים. עכשיו, איך את אמרת, שקיים? שכויים? נו. אחד, שכבות, לא, זה, שכמות, היא אומרת שכמות מאוד כואבות, וגם מותניים מאוד חזקות, ואחר כך ירח לפעמים ימין, לפעמים שמאל, לפעמים ביחד, והכי חשוב, גם כל הגב, והכי חשוב, כואבות לה מאוד מפרקים בין כף היד, בין כפות הידיים לבין ידיים, וגם בין כפות הרגליים לבין רגליים, במפרקים כאבים מאוד חזקים, וגם בידיים אצבעות כואבות מאוד, שכאבי תופת, והיא לא יכולה, אם אפילו היא יוצאת, אני מכריח אותה לצאת קצת לרחוב, היא שוכבת כזה שם, או 10 דקות הולכת, היא אומרת, אני מאוד עייפה כל הזמן. אז בסופו של דבר, אני החלטתי לקחת אותה לאשפוז, ולבית חולים. אז אנחנו היינו מאושפזים, בסופו של דבר, אני אמרתי, בוא קודם כל נרפא את ההיקף שלך, אחר כך נדבר על הגוף שלך. בסופו של דבר, עשו לה אולטרסאונד של היקף, גם צילום של ההיקף, אמרו שאין דלקת, אין כלום.
תשמע.
סליחה. בסופו של דבר רופאים שואלים מה אתם חושבים, מה יש לה. אבל אשתי ככה חשבה שיש לה פיברומיאלגיה. בסופו של דבר אנחנו אמרנו לרופאים, יכול להיות יש לה פיברומיאלגיה. והיא אמרה, ורופאים אומרים, כנראה שיש לה פיברומיאלגיה.
תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל אני רוצה להסביר למאזינים מה זה סקוליוזיס. סקוליוזיס זאת עקמת בגב. והעקמת בגב בצורה קלה אפשר לטפל עם מחוך, עם קורסט, שלובשים אותו והוא טיפה לוחץ ומיישר את עמוד השדרה. ובמקרים קיצוניים מטפלים בזה בניתוח. עכשיו, היא בילדה שסובלת, תן לי לדבר, תכף אני אשאיר לך להגיב. כן. עכשיו, היא סובלת מפיברומיאלגיה, קרוב לוודאי. איך היא ישנה בלילה?
היא אומרת, לא, אני אגיד לך, היא ישנה לא טוב, היא תמיד עייפה, ותמיד כואב לגוף מאוד חזק, אבל עוד יותר חזק ברגע שהיא קמה ובערב. והיא אומרת, לא משנה, היא זזה או לא זזה, כי, לא, זה לא אחרי תנועה כואב לה יותר, כואב לה תמיד, זה מה שהיא אומרת, כואב לה תמיד, מאוד חזק.
ואיך התיאבון שלה?
תיאבון שלה, יש לה בחילות קצת, כאילו, תיאבון שלה לא משהו, כאילו, היא אוכלת, כן, לפעמים, כן, תיאבון שלה...
איך הבטן, יש לה כאבים בבטן, או גזים, או...
יש לה כאבים בבטן, כן, היא אומרת שיש לה כאבים בבטן, סליחה, פרופסור קרסה, ברגע שהורדנו מחוך, היה לה כן.
ברגע שהורדת מחוך, מה קרה?
נו, ברגע שהורדנו מחוך, למטה היה 32%, מלמעלה 28%. עכשיו, ברגע שהם עשו בדיקה, למטה 38%, ולמעלה 32, ואני שאלתי את רופאים, יכול להיות זה בגלל שהעמוד השדרה התעקמה קצת, ובגלל זה יש כאבים בכל הגוף שזה מקרין לכל העצבים?
לא, זאת לא הסיבה. זאת לא הסיבה, תשמע.
ועוד משהו, סליחה פרופסור גסה, תרופות לא עזרו, נתנו לה שם נורפן ואפטלגין, אפילו כפול, היא אומרת לא עוזר בכלל נגד כאבים, כלום, כן, מה שהם נתנו.
בוא אני אגיד לך משהו. התמונה שלה מתאימה לתמונה משולבת, שהיא תמונה גופנית ונפשית.
כן.
עכשיו, האם היה לה זה, יכול להיות שאתה גם לא יודע והיא יודעת, אם הייתה איזה טראומה נפשית?
ברור שהייתה.
חוץ מאשר, חוץ מאשר הסקוליוזיס.
לא, כן, הייתה, כן, הייתה, כי קודם כל הייתה התקפה של האלרגיה לחלב, שאני נתתי לה מזרק, והיא מאוד, נו, אחר כך היא קיבלה מאוד קשה, הלכה להורים שלי, אשתי, כאילו לגור שם חודשיים בערך, כן. וגם בגלל שהיא הייתה במחוך הרבה כאילו זמן, אז היא קצת השמינה, לא, באמת קצת, כן, לא יותר מדי, והיא התחילה לעשות הרבה ספורט, והיא התחילה פחות לאכול, והיא התעוללה לגוף שלה, והיא לא אכלה, והיא לא אכלה, והיא עשה סטרס לגוף, זה ברור, כן.
תראה, לדעתי יש צורך לשלב טיפול פסיכולוגי בטיפול בילדה, בבחורה. פיברומיאלגיה אצל בחורה צעירה, שהיא לא יכולה לזוז ונשכבת במיטה, מחייבת טיפול גם פסיכולוגי וגם תרופתי. קודם כל, כל בחורה צעירה, שלא יכולה לתפקד, ולא חשוב מה הסיבה, ולא יכולה ללכת עם חברות לבלות, ולא יכולה ללכת לקניון עם חברים, ולא יכולה להיפגש עם חברים וחברות, כל בחורה כזאת וכל בחור כזה נכנסים לדיכאון, זו תגובה נורמלית הדיכאון אצלם במצבים כאלה. וצריך לקבל טיפול גם נגד דיכאון וגם נגד חרדה. עכשיו, יש לה בנוסף למצב שלה, אני רוצה להסביר משהו. כשיש כאבים, הגוף משתמש בחומר שנקרא סרוטונין כדי להוריד את הכאב. כלומר, יש מנגנון במוח נגד כאב. המנגנון הזה פועל על שלושה חומרים. הוא פועל על סרוטונין, הוא פועל על מורפינים טבעיים שנקראים אנדורפינים, והוא פועל על קנאביס טבעי שנקרא קנאבינואידים. כלומר, ישנם שלושה חומרים שהם חומרים טבעיים במוח שמדכאים כאב. אם חסר את החומרים האלה, ואם יש כאבים חזקים והגוף מנצל אותם, אז אפשר להיכנס לדיכאון. ולכן אנחנו מוסיפים תרופות שהן תרופות שמעלות סרוטונין. עכשיו, כל התרופות שמעלות סרוטונין הן תרופות בהגדרה גם נגד דיכאון. כלומר, היא חייבת, חייבת, חייבת לקבל תרופות מהמשפחה הזאת. עכשיו, חוץ מזה, היא צריכה לקבל טיפול שנקרא CBT. זה טיפול התנהגותי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי. משום שאני מכיר פיברומיאלגיות, ואני מכיר פיברומיאלגיות קשות מאוד, אבל הפתרון, אבל הפתרון פה הוא פתרון של שילוב של גוף ונפש, ונדיר כל כך שבגיל 17 או 18, 16, סליחה, היא בת 15, כן. בגיל 16 כמעט, כן? כן. מפתחים תמונה כזאת, לא יכול להיות, לא יכולה להיות תמונה כזאת שאין בה מרכיב נפשי. כן. וכל זמן שיברחו, או היא תברח, או אתם תברחו, מהמרכיב, מהטיפול במרכיב הנפשי, הילדה לא תתאושש.
כן.
והיא צריכה...
בדיוק, כן, כן. איך עושים את זה? איזה בדיוק בקשר לטיפול הזה?
צריכים ללכת גם לפסיכיאטר, והוא יפנה אתכם גם לטיפול פסיכולוגי. אבל היא צריכה לקבל תרופות שמעלות סרוטונין.
תגיד לי, פסיכולוג, איזה צריך? קליני, רפואי, שיקומי, איזה מהם?
כל פסיכולוג בשלב ראשון יהיה טוב. פסיכולוג שיקומי יכול להיות טוב בשבילה. פסיכולוג שעושה טיפולים ב-CBT יכול להיות טוב בשבילה. אבל רק פסיכולוגיה לא תעזור. היא צריכה גם לקבל תרופות, תרופות נגד, מהמשפחה של התרופות נגד דיכאון, שיעלו לה את הסרוטונין בדם, במוח. חייבת. רק כן. ככה היא תצא מזה.
כן, כן, פרופסור קרס, תודה רבה. סליחה, אני אגיד לך, בבית חולים הם אמרו, אנחנו לא כל כך אוהבים לתת תרופות פסיכיאטריות לילדות, אז הם אמרו, לך לרופא פרטי למבוגר, והוא ייתן לתרופות מה שצריך מינון. אני התקשרתי לרופא מבוגר, הוא אומר, אני לא מקבל ילדים, לך למבוגרים, לילדים, והוא נתן לי המלצה. התקשרתי לילדים, הוא אומר, תבואו אלינו, אבל אני לא אתן תרופות, אנחנו לא נותנים תרופות. אז, אז בסופו של דבר, תגיד בבקשה, אני ראיתי שאתה בבוקר, אני ראיתי שאתה ממליץ למבוגרים, ציפרלקס בבוקר, ליריקה בייף, אני יודע שלוש תרופות, סימבלטה, ציפרלקס וליריקה. תגיד בבקשה איזה מינון ומה לתת לה, עכשיו שזה יעזור לה, כן.
אני לא אגיד לך, אני רק אגיד לך שאני ממליץ להפנות אותה למרפאת כאב. והם ייתנו לה, אני לא יכול להמליץ לה, אני לא יודע כמה היא שוקלת, אני לא ראיתי אותה, אני לא יכול להגיד לך מינונים סתם ככה. מינונים הולכים גם לפי משקל, גם לפי זה, אבל גיל 6-17, אם היא ילדה בוגרת, אין שום בעיה לתת לה תרופות.
לא, אגב, היא בגיל 5, כן, כמעט
6. 16, כן, בגיל 16, כן.
היא מפותחת. מותר לה את התרופות האלה, נכון?
מה? מותר לה את התרופות האלה, והתרופות האלה יעזרו לה. אבל היא מוכחה לקבל טיפול, מוכחה לקבל טיפול. לא ייתכן שתשכב במיטה. צריך גם להביא פיזיות... צריך גם מצחה פיזיותרפיה, כדי שיעשו לה תנועות, כדי שישמרו על טווח תנועה, כי אם היא תשכב במיטה, השרירים שלה יתנוונו. השרירים שלה יתנוונו, כן? כמה שהיא יותר תשכב במיטה, כך יהיו לה יותר כאבים. כמה שיש לה, כל הסימנים של פיברומיאלגיה, גם עייפות, גם הפרעות בשינה, גם כאבים, גם בעיות בדרכי העיכול. הכל, כן. כל אני, הקומפלקס.
הבנתי, הבנתי. אז אני אגיד לך, אנחנו היינו בבית חולים, ושם אמרתי, נו, האחות הגיעה משם ממרפאת כאב, ראתה אותה, אחות, והיא אומרת ככה, אנחנו לא נותנים תרופות, היא צריכה רק פסיכולוג ולטייל ברחוב, וזהו, כאילו, וזהו, היא אמרה, אל תבואו אלינו, אנחנו לא נעשה שום טיפול אחר. הבנת?
אני הבנתי, אני מבין את המצב, אני חושב שאפשר לעזור לה, וצריכים לעזור לה, וצריכים למצוא מישהו שיוכל גם לתת לה תרופות, וגם להמליץ לה על טיפול פסיכולוגי, ואם היא רוצה לצאת מהמצב, ואם אני בטוח שהיא רוצה לצאת מהמצב, היא תצא ממנו.
סליחה פרופסור, דבר של האחרונה, גאופינזין, כתוב שזה עוזר לילדים לצאת לרפא מחלה, זה באמת?
אני לא מאמין בזה, אני לא יודע.
הבנתי. כן, כן. סליחה, פרופסור קרסו, אנחנו יכולים לתת לתרופה איפה כתוב לקטוס שם, אתה יודע, בהרבה תרופות נגד כאבים יש לקטוס, מותר לה בגלל שיש אלרגיה לחלב או לא?
אני לא יודע איזה כמות של לקטוז יש שם, ואני לא יודע מה עוצמת האלרגיה שלה לחלב.
אצלך חזק, 40 מיליגרם יש בכל תרופה כתוב, הבנתי, תודה רבה.
אז לא לתת לה את התרופות שיש בהם לקטוז.
תודה רבה.
בבקשה.
כן, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כן, יש באמת מצבים קיצוניים, ובחורה בת 16 זו טרגדיה, לכן מוכרחים לטפל בה. אבל צריך להבין, רבותיי, שהגוף והנפש זאת יחידה אחת. כל מצב גופני משפיע עלינו מבחינה נפשית. כל מצב נפשי משפיע מבחינה גופנית. אחרי טראומות, מכל סוג שהוא, טראומה יכולה להיות פרידה מחבר, טראומה יכולה להיות תאונת דרכים, טראומה יכולה להיות ניתוח, טראומה יכולה להיות עלייה במשקל אצל בחורות מסוימות. הבחורה התחילה את הסיפור שלה כאנורקסיה, עם הקאות ויותר מדי ספורט, כלומר זה גם מראה שהייתה בעיה רגשית, ומזה היא עברה למצב של פיברומיאלגיה, כלומר זה מצב שדורש התייחסות פסיכולוגית פסיכיאטרית, אין חוכמות, ובלי זה היא לא תצא, ואם זה היא תצא ותהיה אישה בריאה. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום לפרופסור רפי קרסו.
שלום וברכה.
דוד בן 81.
שלום דוד, אני איתך.
אוקיי, אז ככה, יש לי כאב ברגליים בזמן ההליכה, יש לי הרגשה דומה להתכווצות שרירים בשוקיים ובירכיים, במיוחד בשוק למטה. אני משתדל ללכת כמה שיותר, ואחרי זה מרגיש כאבים. עכשיו, הממצאים שעשו לי...
בוא לא נדבר עוד על ממצאים, תכף אני אתן לך לדבר על ממצאים. אני רוצה לשאול אותך, כמה מטר בערך אתה יכול ללכת עד שמופיעים הכאבים?
אני יכול ללכת הרבה, אפילו 2-3 קילומטר, אבל אחרי זה אני מקבל כאילו התכווצות שרירים,
כלומר, כשאתה מתחיל ללכת, אין לך כאבים? אתה יכול להתחיל ללכת ואתה יכול ללכת קילומטר בלי כאבים?
כן, אני יכול ללכת. אני מרגיש, אבל אני יכול ללכת. ברגע שאני כבר, הגוף מתחמם, אני בהחלט יכול ללכת.
לא. בוא נשאל את השאלה האחרת. האם אתה הולך, ואז אחרי נגיד 200 מטר כואב לך, אתה עומד ונח, ואז אתה יכול להמשיך ללכת הרבה? או אם אתה יכול להתחיל, אתה לא צריך לנוח ואתה יכול ללכת ישר?
בדיוק.
אוקיי. עכשיו תגיד לי איזה בדיקות עשו לך.
אוקיי, עכשיו עשו לי ככה. עשו לי צילום עמוד שדרה מותני סקרלי.
לא, בסדר, צילום עמוד שדרה, עזוב, לא חשוב הממצאים, יש לך שינויים, קטע בין 81, שינויים נורמליים. עכשיו, מה עוד? עשו לך בדיקת זרימת דם ברגליים?
כן, עשו לי...
שאני מניח ש...
דופלקס אורקי במנוחה ובמאמץ.
אני מניח שאם אתה הולך 2 קילומטר, אז הוא פחות או יותר תקין לגיל.
כן, כן, הם רשמו שאין עדות להפרעה.
כן.
המודינמית,
כלומר אין הפרעה בזרימת דם, בעצם העובדה שאתה הולך 2 קילומטר, זה כבר אומר לי שאתה שהיא תקינה. איזה עוד בדיקות עשו?
זה הבדיקות, עכשיו,
תגיד לי, אתה מקבל תרופות להורדת נוזלים, או תרופות ללחץ דם?
לחץ דם ותרופות נגד קולסטרול.
מה אתה מקבל ללחץ דם?
לחץ דם...
משהו עם פלוס?
לא, לחץ דם אני מקבל 2.5 מיליגרם של תרופה להורדת לחץ דם.
אתה יודע, בתי אתה לוקח אותה בבוקר? זה קרדי...
אני קודם כל לא לוקח את זה באופן קבוע. באופן קבוע, אני... אם אני רואה שיש לי לחץ דם, נגיד, שעובר את 140, אני לוקח את זה.
לא, זה לא טיפול. הטיפול הוא לקחת תרופות כאלה, אפילו בכמות יותר קטנה, אבל באופן קבוע. אבל בוא נחכה דבר אחר. אני רוצה לחשוב שהבעיה שלך היא בעיה שיכולה להיות קשורה לבעיה שרירית. ויכול מאוד להיות שאו שחסר לך מגנזיום, אתה לוקח מגנזיום?
לא לוקח מגנזיום.
אז תראה, אני מציע לך קודם כל, וזה אני יכול להגיד לכל אחד, כי זו אותה מלצה שהיא לא מסוכנת, לקחת חומר, לקנות מגנזיום, יש למשל מגנוקס 520 מיליגרם, אתה יכול לקנות את זה, או כל מגנזיום אחר, ולקחת כדור אחד כל ערב. דבר אחד. דבר שני, אני ממליץ לך, לבקש מהרופא המשפחה רשות להפסיק לחודש את הסטטינים.
אוקיי.
ולראות אם הכאבים לא יורדים לך או לא, או זה לא משתפר בצורה דרמטית. הרבה אנשים מסטטינים, כאבים יכולים להופיע במנוחה, ואצל הרבה אנשים הכאבים יכולים להופיע אחרי מאמץ. וזאת, ואם אתה תראה שאחרי סטטינים מופיעים לך כאבים, סליחה, שכאשר אתה מוריד לחודש את הסטטינים, הכאבים משתפרים או נעלמים, אז יצטרכו לתת לך את אפשר לתת לך טיפול נגד קולסטרול, אם הוא מאוד 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 גבוה, על ידי זריקה שאתה מזריק פעם בשבועיים או פעם בכמה זמן. זריקה עם מזריק אוטומטי שלא כואבת, מזריקים לבד, זה שום דבר. אבל יכול מאוד להיות שהבעיה היא בעיה מטאבולית, או שהיא קשורה לחוסר מגנזיום, או שהיא קשורה לסטטינים. חוץ מזה, הייתי מציע לך לקחת ויטמין E, 100 יחידות, לא יותר, 100 עד 200 יחידות מקסימום, לא יותר מ-200 יחידות, של ויטמין E, לא A, לא D, E. בסדר, דוד?
בסדר.
אז תבקש מרופא המשפחה רשות להפסיק לחודש את הסטטינים, לא יקרה שום דבר אם תפסיק לחודש, הכי הרבה אם תתחיל מחדש, אז אחרי שבועיים זה שוב ירד לאותה רמה. כמה הקולסטרול שלך בצום?
כמה שטוב? הקולוסטרול, הקולוסטרול ה-LDL, LDL בערך 80, וה-HDL בערך 45.
אז זה בסדר, אבל זה אתה, זה כשאתה מאוזן. וכמה סטטינים אתה מקבל? כמה מיליגרם?
סטטינים 20 מיליגרם.
אוקיי, אתה גם לא מקבל נורא הרבה. נורא הרבה, זאת עברית קלוקלת, אתה לא מקבל הרבה. אז תבקש ממנו להפסיק לחודש ותראה. עכשיו, אם בכדור של לחץ דם, שאתה לא זוכר מה שמו...
הנה, הנה, נזכרתי, אבל איך שאתה אומר לחץ דם, זה מזכיר לי.
כן.
זה נקרא ביסופרולול, 2.5 מיליגרם.
לא כתוב על זה פלוס, נכון?
לא, לא כתוב.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. ואתה אוכל הרבה ירקות?
אוכל ירקות, פירות.
אוקיי, תאכל הרבה ירקות, תאכל אבוקדו... תאכל בננה פח, תאכל בננה אחת ביום, שיהיה לך גם השלגן.
עכשיו, שאלה נוספת.
בבקשה, דוד.
בעניין הזה, האם יש אפשרות לטיפול פיזיולוגי ללא תרופות? לדוגמה, מה שאני עושה, אני עושה מתיחות של הגב, אני תולה את הגוף על הידיים, על מתקן מתח.
כלומר, אתה הופך את הגוף למטה? כן, אתה תולה רגליים למעלה וראש למטה?
לא, לא, ראש למעלה. אני פשוט תולה את עצמי. פעם הייתי...
אני מבין אותך. כמו על מתח, כמו על מתח.
יש לי מתח, אני בניתי מתח. פעם הייתי עושה מסוגל לעשות גלגול שלם, אבל איך אומרים? ואחרי זה אני מרגיש ממש כאילו בגב משתחרר, כי ממש אני מרגיש הרגשה טובה. שאלה, יש איזה טיפולים פיזיולוגיים ש...
תראה, יכול להיות, בהבחנה המבדלת, יכול להיות שגם הבעיה היא מעמוד השדרה, משינויים בעמוד השדרה. שאחרי שאתה הולך הרבה, השרירי הגב מתעייפים, ואז יש כאילו יותר, וכאילו מחזיקים פחות את המרווח בין החוליות, ואז יש יותר גירוי של העצבים. זה תיאורטית יכול להיות, אבל זה, להזיק זה לא יכול. להזיק זה לא יכול. פעילות גופנית, והשאלה אם אחרי שאתה משחרר את הגב, זה מפסיק לך את הכאב בכלל, לגמרי.
ממש הרגשה הרבה יותר טובה.
אז יכול בכל זאת להיות שזה מעמוד השדרה, אבל אני בכל זאת הייתי מוסיף מגנזיום, מוסיף ויטמין E, ואם זה לא עוזר, מבקש מהרופא להפסיק לחודש את הסטטינים.
יופי, פרופסור
קרצו,
אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב לך, דוד. כל טוב. כן,
רבה.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
פרופסור יש... קרצו, שלא מדברת, דליה.
כן, דליה, אני איתך.
אני פשוט רוצה להתייעץ, אני מעבינה לתוכנית שלך שנים, ומחכימה מפעם לפעם.
תודה רבה.
אני... בקשר לדלקת ריאות לחיסון, אני קיבלתי בגיל 65, קיבלתי את החיסון הראשון, ובגיל, ב-2020,
סליחה, בקורונה... בת כמה את היום, דליה?
80.
אוקיי.
ובאוגוסט 2020, בגיל 76, עשיתי השלמה לאותו חיסון, זה היה חיסון מחיידק פנומוקוק, משהו כזה.
פנומוקוק, כן.
כן, פנומוקוק. עכשיו, לפני שבועיים הלכתי לעשות בדיקות רגילות של בדיקות דם, והאח אמר לי, תשמעי, יש חיסון עכשיו בהשלמה, פריבינר,
כן.
20. כן. ואמרתי לו, תשמע, אני צריכה לשאול, ואני צריכה להתייעץ, ורציתי להתייעץ עם פרופסור קרסו. כי אני לא שומעת על ההשלמה,
אז
לא מדברים על זה בכלל.
לא מדברים על זה, כי אני דיברנו על זה כמה פעמים בתוכנית, אבל אני חושב שכדאי להשלים אותו, בעיקר בגיל מבוגר. כדאי להשלים את החיסון, הוא מחסן על יותר וירוסים, על יותר זנים של חיידקים, פנומוקוק הוא חיידק, הוא לא וירוס כמובן, על יותר זנים של חיידקים, ואני, אגב, גם אני השלמתי את החיסון, קיבלתי בעבר 13 והשלמתי ל-20, ובנוסף אני חייב, אז קודם כל כדאי להשלים. שאלה נוספת, האם קיבלת חיסון לשלווקת חוגרת?
אז זהו, זה מה שרציתי דבר שני לדבר איתך. אני לפני איזה 12 או 13 שנים, קיבלתי שלווקת חוגרת, והיה לי מזל שבאותו יום הלכתי לרופא שלי המשפחה, והוא שלח אותי ישר לרופא אור, והוא אמר לי מזל שבת, כי באותו יום קיבלתי שבוע כדורים, כי הוא אומר לי, אם היית באה עוד יומיים, כבר הכדורים לא היו עוזרים. ועבר לי בצורה מאוד חלקה, כל, ה...
יופי.
כל הדבר הזה. עכשיו, מאז לא עשיתי. עכשיו,
אז מה שאני
לך?
מציע לך, לעשות ככה. קודם כל אני מציע לך, ללכת ולבקש שיתנו לך חיסון. החיסון לשלווקת חוגרת היום הוא חיסון אחר. נותנים את החיסון בשתי מנות. מנה ראשונה, ואחרי חודשיים עד שישה חודשים את המנה השנייה. אז אני מציע לך ללכת לבקש מרופא המשפחה, קודם כל, את המנה הראשונה. ללכת לקבל קודם כל...
לא קיבלתי אף פעם חיסונים, אני קיבלתי את המחלה עצמה.
אני יודע, אבל המחלה עצמה יכולה לחזור.
הוא אמר לי שזה נדיר שתקבלי עוד פעם.
לא, אז מסתבר שזה לא כל כך נדיר. זה ממש לא נדיר לקבל פעם שנייה.
הבנתי.
כי הווירוס שוכן בגוף שלנו. ברגע שישנה ירידה במערכת החיסון, הוא יכול לעלות. אני מטפל בחולים שסובלים מכאבים של שלווקת חוגרת, והאנשים עם שלווקת חוגרת, ואני רואה הרבה מאוד אנשים שזה חוזר פעם שנייה. לכן אנחנו אפילו ממליצים, אנשים שמקבלים לאחרונה שלווקת חוגרת, לחכות חצי שנה ולקבל את החיסון.
אז ללכת עכשיו לעשות מנה ראשונה, לבקש ללכת, מנה ראשונה?
לבקש מנה ראשונה, ואני ממליץ לחכות חודש, ואז לקבל את החיסון, את הפרוונר, את החיסון לפנוימוקוק, לדלקת ריאות, ואז אחרי עוד חודש או חודשיים לקבל את החיסון השני של שלווקת חוגרת.
לשלב את זה באמצע הכל. כן. אז אפשרות... מנה ראשונה, ואחר כך לחכות חודש בדלקת תוספת של כן. לדלקת הריאות, באופן... ועוד חודשיים את המנה כן. השנייה.
עכשיו, באופן תיאורטי, אפשר לקבל את שני החיסונים, גם לדלקת ריאות וגם לשלווקת חוגרת באותו יום. תיאורטית. אבל אני מכיר מקרים שקיבלו את שני החיסונים בבת אחת, והעומס על מערכת החיסון היה חזק והרגישו קצת לא טוב, והיו להם תופעות. לכן אני מציע פרה-פרה, כמו שאומרים.
הבנתי.
לקבל חיסון אחד, לחכות איזה שלושה שבועות, מספיק שלושה שבועות חודש, לקבל את החיסון השני.
הבנתי. תודה רבה.
אנחנו עכשיו נמצאים באוגוסט. אם תקבלי בקרוב את החיסון הראשון, אז בספטמבר תוכלי כבר לקבל את החיסון לדלקת ריאות, ואז כבר לקראת אוקטובר, שזה החורף, מה שמתחיל החורף, אוקטובר-נובמבר, תהיי כבר מחוסנת לדלקת ריאות. החיסון מתחיל להשפיע.
ואז בא החיסון של השפעת גם באוקטובר.
כן, את זה אפשר לקבל ביחד עם הפרוונר.
אה, זה כן, הבנתי. כן. הבנתי. בסדר גמור.
אוקיי, דליה.
תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום, פרופסור,
ושיהיה
שבת...
שבת רגועה.
רגועה.
כן, רבותיי, אוקיי. מספר הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר, 054-70-103-70. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
כן, מדבר.
שלום לך. ראשית כל רוצה לציין שהתוכניות שלך זה אין עליהם.
תודה רבה, תודה.
עכשיו רציתי לשאול בקשר לבעלי.
רק מה שמך?
שמי רחל. ובין
כמה בעלך?
בעלי בן 77, קוראים לו איציק.
כן.
הוא אוהב להתעסק, הוא בדרך כלל הוא בריא.
כן.
הוא בריא. הוא אוהב להתעסק הרבה באלקטרוניקה.
כן.
אבל נגיד הוא מחזיק מברג או איזה כלי ביד, פתאום האצבעות נתפסות לו.
לא שמעתי מה את אומרת?
האצבעות נתפסות לו.
כן.
כאילו, אם האצבע גודל מקופפת, אז זה נשאר ככה לכמה דקות. הוא לא יכול ליישר. מה זה יכול להיות?
יכול להיות כמה דברים, עוד פעם, אם עכשיו הוא לוקח, בואי, הוא לידך?
לא, הוא למטה בגינה.
הוא למטה בגינה. תראי, השאלה היא כזאת, כשהוא לוקח מברג, מחזיק אותו חזק, אחר כך הוא לא יכול לפתוח את היד.
כן.
כן. עכשיו, הוא לא יכול לפתוח את היד כי היא כואבת לו, או הוא לא יכול לפתוח את היד כי כאילו היא לא נפתחת לו כי אין לו כוח?
היא לא נפתחת, היא נתפסת.
אוקיי. כמה זמן יש לו את זה?
אולי חודשיים, שלושה.
תקשי לנוירולוג.
כן.
ויש מצבים נוירולוגיים שיכולים לגרום לתופעה הזאת. יש כמה מחלות נוירולוגיות לא מתאימים והן לא מסוכנות, אבל יש כמה מחלות נוירולוגיות מיוטוניות, מחלות שריריות שקשורות לטונוס של השרירים, שאחד הדברים האופייניים זה כשסוגרים את היד חזק חזק חזק, קשה מאוד לפתוח אותה אחר כך, ואת זה הרופא יכול יודע, הרופא נוירולוג יודע איך לבדוק. כן. אבל לא, זה לא בגלל כאבים, זה לא בגלל שכאבים מפרקים, אלא בגלל שכאילו היד לא נפתחת, זה כאילו הוא נותן את הפקודה מהמוח ולוקח לו זמן, ואז לאט לאט הוא מצליח, או שהוא צריך עם היד השנייה לפתוח.
לא, לאט לאט הוא מצליח.
לאט לאט הוא מצליח, אחרי כמה שניות שהוא מרפא, ואז לאט לאט הוא יכול לפתוח.
כן.
אוקיי. כן.
אז כלומר זה רק כאילו נוירולוג לשאול.
ללכת לנוירולוג לבדוק, כן.
הבנתי. אוקיי, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב רחל. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. הלו?
כן, כן, אני שומע אותך, עם מי אני מדבר. כן, עם מי אני מדבר.
שמי דני, ואני בן 71.
כן, דני.
אני דיברתי איתך לפני חודשיים על המגנוקס.
כן.
שנתפסים השרירים. אני לוקח את המגנוקס, ביומיים האחרונים זה נגמר, אני פשוט עד שהלכתי לבית מרקחת קניתי את זה היום, אבל השרירים נתפסים חבל על הזמן. אני עכשיו עם שריר,
תראה, זה נראה לי יותר פסיכולוגי, משום שאם מפסיקים ליומיים ולוקחים באופן קבוע זה לא צריך לגרום לזה. הלו?
כן, אני איתך.
אוקיי.
הלו?
אני שומע אותך, אבל יש איזה רעשים על הקו וציוצים וצרצורים וצפצופים. אז בוא תשמע. זה לא...
אוקיי.
אני לא יודע מה הסיבה להתכווצויות, אבל ההתכווצויות יכול להיות שהן לא קשורות למגנזיום, משום שאם אתה, אם אתה לוקח, אם אתה מפסיק ליומיים, זאת לא סיבה, ואתה לוקח באופן קבוע, זאת לא סיבה להתכווצויות שרירים. וצריך לראות, זה יכול, התכווצויות שרירים יכולות להיות בגלל חוסר באשלגן, התכווצויות שרירים יכולות להיות בגלל חוסר בויטמין E, התכווצויות שרירים יכולה להיות בגלל סיבות מטאבוליות אחרות של חילוף חומרים, התכווצויות שרירים יכולות להיות בגלל סיבה של מאמץ גופני, התכווצויות שרירים יכולות להיות בגלל בעיות בעמוד השדרה לפעמים, אבל אם מפסיקים יומיים מגנזיום, זה לא גורם להתכווצות שרירים. אז צריך לחפש סיבה אחרת.
אני פשוט ציינתי את זה, כי כך זה היה, אבל אני לא חושב ש... אנחנו מדברים על שריר התאומים.
כן, בסדר, לא משנה על איזה שריר. יכול להיות שרירים השריר התאומים, יכולים להיות שרירים בכף הרגל, יכולים להיות שרירים אחרים. האם אתה לוקח סטטינים?
כן, כן.
כן.
סטטור 20 מיליגרם.
כן. אז באופן תיאורטי, ואני אומר תיאורטי, זה יכול להיות גם בגלל סטטור. אבל אם זה בגלל הסטטור, אז המגנזיום שאתה לקחת לא היה אמור לשפר את המצב. אתה מבין?
כן, כן.
אוקיי.
כן, הבנתי.
אז מה שאני מציע זה או לחפש סיבה אחרת, וכדאי לחפש סיבה אחרת, כי הפסקה של יומיים לא יכולה ולא אמורה לגרום לזה.
יש משהו במי טוניק שהם עלולים לשפר?
ודאי, ודאי.
כן?
במי טוניק יש חינין. חינין הוא חומר, הוא מה שנותן, החינין הוא מה שנותן את הטעם המר. גם בביטר למון יש חינין. והחינין הוא זה שנותן את המרירות. וחינין עוזר להתכווצויות שרירים. אבל יש גם תרופות שאנחנו נותנים, אבל התרופות של בכמות גדולה של חינין, שהיו פעם תרופות ללב עם בסיס של חינין, שהן בכמות גדולה מאוד של חינין, משפיעות על יכולות להשפיע לרעה על דברים אחרים, על האוזניים, על שמיעה, ולכן אנחנו לא משתמשים בהם להתקפצויות. אבל במי טוניק ובביטר למון אפשר להשתמש ללא כל חשש, ללא כל דאגה, ולשתות את זה. אם אתה סוכרתי אז דיאט, ואם אתה לא סוכרתי אז אתה רגיל, ואני אפילו אוהב ביטר למון.
כן, אני גם שותה את זה מדי פעם, כן. לא ידעתי שזה...
כן, החינין שאתה יכול לעזור.
אני רוצה להודות לך.
כל טוב לך, כל טוב.
אני מאוד מודה לך על התוכנית הזאת.
תודה רבה, דני, תודה. כן, ומאיתנו על הקו, הלו.
שלום, מדברת רונה, אני בת 59.
כן, רונה.
פרופסור קרסו.
שלום, רונה.
ככה, במשך שבועיים האחרונים, יש לי קצוצים בכל חלקי הגוף. הקצוצים האלה מגרדים, מרים אותי מהשינה. יעשו לי בדיקות דם, בדיקות בסדר. העלו לי את הציפרולקס מ-10 ל-20. מיליגרם, אין לי שיפור.
לא, אם העלו זה עוד לא מספיק לעשות. השיפור יפיע רק בעוד שבועיים. כי אם העלו לך לפני שבוע, לוקח שלושה שבועות עד שהרמה מגיעה בדם לרמה טיפולית. אבל אם, אבל אם זאת הסיבה להיקצוצים, את בסטרס, את בסטרס בגלל המצב?
בגלל ההיקצוצים?
לא, לא, לא.
בגלל המצב, כן. כן, 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 כן. יש מצב.
כן.
כי עכשיו... ההיקצוצים ברגליים.
כן.
בידיים, בפנים, בצוואר, זה פשוט...
הם עוברים ממקום, כן. הם עוברים ממקום למקום?
כן.
וכשאת מאוד... כשאת מאוד 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 עסוקה, את מרגישה אותם פחות?
אני, אם אני מאוד מאוד עסוקה, אז אני מרגישה אותם בעיקר ברגליים. לא בחלק העליון.
וכשאת נחת הולכת לנוח ונכנסת למיטה, זה מטריד אותך הרבה יותר?
זה מטריד אותי יותר, כן.
תראי, ישנם מצבים נדירים שהם מצבים אלרגיים שנותנים תופעות כאלה. יש, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, ככלל אצבע, מצבים כאלה של קצוצים שמופיעים במקומות שונים ועוברים ממקום למקום, קשורים למצבי דחק, למצבי סטרס. ויכול להיות, בגלל אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה מאוד אנשים מאוד מאוד לחוצים. יש אנשים שלחוצים יותר, יש אנשים שלחוצים פחות, זה בסדר וזה בסדר, כל אחד עם המבנה אישיות שלו, כל אחד עם החרדות האחרות שיש לו, יש כאלה שדואגים יותר לעצמם, יש כאלה שדואגים לעצמם ולמשפחה, יש כאלה שדואגים יותר לילדים. כלומר, כל אחד, הכיוון, הסיבה היא אחרת, אבל הלחץ הוא דומה.
אני קיבלתי, לקחתי את האלרג'י, שזה לא עוזר לי.
זילרג'י?
זילרג'י, כן.
אם זילרג'י לא עוזר, זילרג'י זאת אחת התרופות נגד אלרגיה. אז זה כנראה לא משהו אלרגי.
לא, ופרוטיזון, אני לוקחת לפעמים.
לא, לא, לא.
זה פשוט, אתה אי אפשר לחיות עם זה, זה מגרד בעיניים, זה מגרד בפנים, זה מגרד מתחת לחזה.
עכשיו, מה שעוד אפשר לעשות, ללכת לרופא אור, ואת ישנת מחוץ לבית?
לא.
לא. תראי, יש מצב נדיר אצל אנשים שלא קשורים שנקרא, של ישנו מצב של סקאביאס. סקאביאס זה מצב של איזה פרזיט שגורם לגרדת. אבל אז זה יותר גירוד מאשר הקצוץ. כי הקצוץ זו תחושה תת-אורית. והגירוד זו תחושה אורית. אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי בצורה...
כן, 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 אני הבנתי.
בדיוק. אבל אז הגירוד הוא בדרך כלל גירוד מאוד מאוד חזק עד פציעה לפעמים, ופה אצלך יש לך יותר קצוץ, וקצוץ שעובר ממקום למקום מתאים לסוג של חרדה. אז לכן יכול מאוד להיות שעד שהציפרלקס יתחיל לעזור, את לוקחת 20 מיליגרם.
כן.
כן. ישנה תרופה טובה, אבל לא הייתי מחליף אותה כרגע. הברינקליקס, שזו תרופה יחסית חדשה לחרדה ודיכאון. אבל את לא בדיכאון, את יותר בחרדה. בואי תנסי לראות, אני חושב שבעוד... מתי התחלת את הציפרלקס?
התחלתי את המינון מיום שלישי שעבר.
אז אני מניעה, שלישי שעבר, כלומר אנחנו רק שלושה...
שלישי שעבר, כן, ארבעה ימים.
ארבעה ימים, אז כן, אני מניח שתוך שבוע, עשרה ימים תרגישי יותר טוב, ובתקופה הזאת הייתי מבקש מהרופא מקופת חולים לתת לך כמות קטנה של לוריבן או של ובן, שתיקחי מדי פעם חצי כדור, כדי שאם את בתקופה של מתח, אם את נמצאת עם אנשים זה פחות, אם את נמצאת לבד זה יותר.
כן, נכון.
כן, וזה מתאים יותר לחרדה, כשהראש עסוק וכשהמיינד פועל בדברים אחרים, מרגישים את זה פחות, והחרדה היא פחותה. ולא לפתוח את הרדיו כל הזמן על חדשות, ולא את הטלוויזיה ולראות כל הזמן חדשות. זה לא מוסיף בריאות.
זה לא מוסיף, נכון.
כן. אבל הייתי באמת מבקש מהרופא איזה לא ריוון, ובזמן שאת מרגישה שאת מאוד מאוד עם הגירוד הזה, לקחת חצי כדור, את לא נוהגת. כשאת לא נוהגת, אם את נוהגת ולקחת את החצי כדור, זה מוריד את הרפלקסים. אבל זה עלול להוריד אם את לא רגילה על הכדור. אז אני הייתי מציע את זה לעשות.
אז רגע, רציתי לשאול, אולי הייתי צריכה להגיד לך את זה מהתחלה, ברקע יש לי ספוריאזיס, אבל הספוריאזיס יש לי אותה בחלקים בגוף.
פסוריאזיס.
זה לא קשור, ספוריאזיס, אבל פה זה לא קשור.
לא, זה לא קשור לפסוריאזיס, לא. את הפסוריאזיס יש לך הרבה שנים, ואת מכירה אותו, וזאת לא הסיבה. וזה גם, אם זה מגרד, זה מגרד במקום של הפריח, של, של הנגע והקסקסת, וזה לא העניין.
אוקיי, תודה רבה, דוקטור, פרופסור קרסו.
כל טוב, רונה, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדבר שלמה, אני מדבר בשביל אשתי.
כן, בת כמה אשתך?
אשתי בת 82.
כן.
והיא סובלת מרעד בידיים, שזה לא פרקינסון, זה כבר הרבה שנים.
זה מה שנקרא בטח רעד ראשוני.
כן, non-essential tremor, מה שקוראים.
non-essential tremor או essential tremor?
אני לא... זה כנראה essential tremor.
אוקיי, בסדר, אתה... כן, כן. non-parkinson.
דון פרקינסון.
זהו, אוקיי, זה רעד ראשוני, שהוא רעד סימטרי, שמופיע בשתי הידיים, והוא גובר במתח, כן.
עכשיו היא מקבלת, וזה עוזר לה, פרולול ופריזולין.
פריזולין, כן.
פריזולין. עכשיו,
לכמה פריזולין היא הגיעה? אז כל כדור 250 מיליגרם.
שלושה כדורים כאלה וחצי ליום הייתה מקבלת. היא גם יש לה בעיות של זיכרון, היא כבר לא אישה צעירה, כמו שאתה מבין.
נכון.
ועכשיו, תמיד היינו מקבלים כבר שנים את הפרייזולין, פתאום אמרו לנו בבית מרקחת שצריך לעשות בדיקת דם, לראות, אני לא יודע מה, כמות של פרייזולין, את ההשפעה. עשינו את הבדיקה הזאת, הרופאה אמרה, נדמה לי שהיה איזה עלייה באחד מנזימי הכבד, בכל אופן היא אמרה, תוריד כדור אחד ליום של הפרייזולין. עכשיו, מה שהורדנו, ואחרי כמה ימים, מה שקורה, שאשתי מרגישה הרבה יותר טוב, הזיכרון שלה השתפר, ההתנהגות היא הרבה יותר ערנית, והשאלה אם זה לא בגלל שהורידו את הפרייזולין, כי האמת...
יכול להיות.
עדיף שלא שירדו לה ידיים, אבל שהראש יעבוד.
יכול להיות.
ואיך אפשר לדעת בדיוק?
תראה, אתה יודע, יש פתגם שאומר שההוכחה אם פודינג הוא טוב או לא טוב, זה לטעום את הפודינג.
הבנתי.
עכשיו, למה אומרים את זה? כי לפעמים אנחנו צריכים לעשות טסט, אבל אם היא מרגישה יותר טוב עם 2.5 כדורים, הייתי נשאר עם 2.5 כדורים ולא בודק. מה אכפת לי? אם היא מרגישה יותר טוב...
אולי להוריד יותר.
תנסה להוריד עוד חצי, אבל לא יותר, לא פחות משניים.
הבנתי.
ואחר כך, לפי הזמן, תתייעץ עם הנוירולוג שלה.
בסדר. בסדר.
אוקיי, כל טוב לך.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, למיכל קדוש שאחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, תודה לשקד מורג ולבני אלפרין על השידור, תודה לכם המאזינים שאתם איתי, אני רפי קרסו, נהיה פה מהעבר השני של השעה, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים אליכם מיד לאחריהם להתראות.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל עם מיכל קדוש, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, ולוואטסאפ קצר אם יש לכם שאלות 054-70-103-70. זהו, אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני בשעה 20:00 מדי יום שני ב-22:00 תוכנית של קרסה ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בנושאים אחרים, גוף, נפש, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, מיסטיקה, רגשות, פחדים, חלומות, חוויות, אנשים מעניינים מראיינים אותם, מוזיקה נחמדה, שווה להאזין. ועוד הודעה אחת שאני חוזר עליה מדי פעם, מופיע באינטרנט ובפייסבוק פרסומים לתרופות נגד דליפת שתן עם התמונות שלי, זאת גניבת זהות, זה לא המלצה שלי, התרופות יכולות להיות מסוכנות, אל תנסו אותם, אל תאמינו לזה, גניבת זהות, גניבת תמונות, התמונות נלקחו מכתבה ישנה שעשו עליי, ששם מופיעה תמונה של רעייתי ושלי, אז תיזהרו, איך אומרים, ראו וזהרתם. ועכשיו אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו, שלום מיכל.
שלום, תודה
שהעליתם
אותי על הקו.
בבקשה מיכל.
אני מדברת בשביל הנכדה שלי בת 10, שסובלת מתחושה של אוזניים סתומות אחת לכמה ימים.
כן.
היא הייתה אצל רופא אף אוזן גרון, למעשה אצל מספר רופאים, עשו לה פעמיים בדיקת שמיעה, הכל תקין, נוזלים אין לה, ואני מבקש לציין שהיא אלרגית לאגוז מלך ואגוז פקן. השאלה, מה ניתן לעשות כדי לעזור לה? היא מאוד סובלת מזה.
תראי, יש כמה דברים. קודם כל, הדבר הכי טוב והכי פשוט הוא ללמד אותה, וזה קצת קשה, ללמד אותה לפמפם. מה זה לפמפם? זה דבר כמו שאנשים שסוללים עושים. זה למלא את הריאות באוויר, לסתום את האף ואת הפה, ולדחוף את האוויר החוצה, ואז האוזניים נפתחות. בדרך כלל זה קורה אצל אנשים אלרגיים, או אצל אנשים עם הפרשות עם, 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 עם לחה מסוימת. יש לנו מעברים בין הצינורות, בין האוזן התיכונה לבין חלל הגרון, וכשהמעברים האלה אצל ילדים קטנים לפעמים הם נסתגם, אצל מבוגרים הם נסתמים, ברגע שזה קורה, אז מרגישים שהאוזניים אטומות. ואז לפעמים אם לוקחים משהו נגד אלרגיה, או אם יש איזה ספרי שנקרא אבמיס או סטרונז, יש כמה סוגים של ספריים ששמים אותם דרך האף, זה יכול לפתוח לה את העניין. אבל סטרואידים בספרי לתת באופן קבוע לא הייתי נותן לה. אבל אם זה כל כמה זמן קורה לה, פעם לתת לה באותו זמן שזה קורה, פעם או פעמיים את הספרי, זאת לא נראית לי בעיה.
זאת אומרת, לא, אתה מדבר על אבמיס או סטרונס?
כן.
את זה לתת לה.
זה אפשר לתת לה.
וזה לא עם סטרואידים?
זה עם סטרואידים, אבל זה בכמות קטנה ובכמות מקומית, ואם היא לוקחת את זה יום אחד או יומיים, זה לא משמעותי.
הבנתי.
ואם זה קורה לה, זה יכול לפתוח לה את הכל, את המעברים.
אבל אם זה קורה לה מדי מספר ימים.
אז כל הזמן זה קורה?
יכול להיות, זאת אומרת, באותו שבוע לפחות פעמיים שלוש.
אז אני הייתי בכל זאת מנסה ללמד אותה לפמפם. זה אפשר ללמוד, ילדים יכולים ללמוד את זה.
אין טיפול אחר.
יש טיפול אחר, יש מכשיר, ש... אני לא זוכר איך קוראים לו, איירפופ נדמה לי. איירפופ נדמה לי, כן. זה מכשיר שסותמים את הפה ואת האף, ומכניסים אותו דרך האף, והוא מכניס אוויר בלחץ, והוא פותח את המעברים. זו בדרך כלל הסיבה לדברים, לתלונה הזאת של הילדה.
יש סיכוי שעם השנים זה יעבור לה?
יש סיכוי גדול מאוד. סיכוי גדול מאוד, משום שהיא ילדה, היא קטנה לגיל שלה?
לא.
היא
רזונת אמנם, אבל היא נראית...
כן, אז ילדים בגיל 10 הם ילדים עדיין קטנטנים, וברגע שהם גדלים יותר בגיל ההתבגרות, הצינורות גדלים, המעברים גדלים, הגוף גדל, ואז צינוריות קטנות הופכות לצינורות יותר גדולים, ודרכם העברור הוא יותר טוב.
הבנתי.
הסיכויים הם טובים מאוד.
הבנתי. תודה רבה.
אפשר לנסות, אפשר, לפעמים גם אגב, אם נותנים לה לאכול מסטיק, זה יכול לעזור.
הבנתי.
כי מסטיק הוא גם כן, התנועה של הלעיסה יכולה לפתוח את המעברים האלה.
טוב.
אוקיי.
אני מאוד 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 מודה לך ולצוות.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
אוקיי, אני בשידור.
כן, את בשידור.
תודה. מדברת שקורן רחל, אני בת 74.
כן,
השאלה
רחל.
שלי כרגע על דלקת מפרקים.
כן.
עכשיו, אני את האמת הלכתי להומופתית, כי אני נגד כדורים בגדול. אז היא נתנה לי, אני לא אגיד את השם שמה היא נתנה לי, אבל זה אומגה 3, היא נמצאת במקרר, אוקיי? עכשיו לקחתי 3 פעמים ביום במשך חודשיים, וזה עשה לי פלאים, ופתאום היה איזה פרסום של משהו שאם מישהו לוקח כל הזמן אומגה 3, אז ואם את בריאה ואין לך בחלות לב או משהו, משהו קורה לך שם עם הלב, אני לא יודעת בדיוק.
אני לא יודע איפה קראת את זה, איפה קראת את הפרסום הטיפשי הזה?
זה היה באיזה, בוויינט או משהו כזה, אני זוכרת.
תראי, אומגה 3 בכמות גדולה יכול להזיק בעיקר לכיס.
אוקיי.
עכשיו, אנשים, לעומת זה, אנשים שלוקחים תרופות נגד קרישת דם.
אוקיי.
אם הם לוקחים אומגה 3, זה יכול להגביר את ההשפעה של התרופות.
כן, אני לא יכולים, לוקחת.
ואז הם יכולים, במקרים מסוימים, לדמם. כלומר, okay. אם מישהו לוקח תרופות נגד קרישת דם, אז צריך מאוד להיזהר במינון של אומגה 3.
אוקיי.
Okay. אבל ככה, אם את לוקחת 3 כדורים של אומגה 3, שום בעיה לא צריכה להיות.
אין בעיה, אז אני שמחה כי זה עזר לי מאוד. עכשיו לגבי אוכל, זה נכון שעשו רגבניות, חצילים, כל הסיפור הזה?
תראי, זה נכון ולא נכון. כי עגבניות, חצילים, פלפל ירוק, תפוחי אדמה, כן. הם מהמשפחה של הסולניים.
נכון.
יש אנשים שאם הם אוכלים את הירקות במשפחה של הסולניים, זה משפיע על כאבי מפרקים.
אוקיי.
ויש אנשים שזה לא משפיע עליהם. אז נכון. מה שאנחנו אומרים לאנשים לפעמים, להפסיק את זה ולראות אם הכאבים נעלמים. עכשיו, אם את לקחת גם אומגה 3 וגם הפסקת לאכול עגבניות פלפלים, חצילים וסולניים, והכל חלף לך, אז יכול להיות שזה בגלל הדיאטה ולא בגלל אומגה 3.
לא הפסקתי, דוקטור קורסו, אני ממשיכה לאכול את כל הירקות.
זה בסדר, אז זה מהאומגה 3 קרוב לוודאי.
אז כאילו אני יכולה להמשיך בשקט, בלי בעיה, 3 כדורים.
יכול להיות שגם 2 יספיקו לך.
אוקיי.
כן.
בסדר גמור, אז זה מה שרציתי לשאול, תודה רבה.
כל טוב רחל, כל טוב.
גם לך, כל טוב, ביי ביי.
ביי, כן מאיתנו. הלו,
שלום.
שלום וברכה.
אני מתקשרת בשביל אחותי, להתייעצות עבור אחותי.
בת כמה אחותך?
48.
ואיך קוראים לך, או איך נקרא לך לצורך?
לי קוראים דנה.
כן, דנה, ואני שומע.
ככה, לפני 20 שנה בערך היא התחילה לסבול מאיזושהי חרדה, היא מגדירה אותה קלה, היא קיבלה ונלה במשך 6 שנים, ונלה 150, באיזשהו שלב לזה.
XR? כנראה, כן, 150 זה XR, כן.
ואז באיזשהו שלב זה הפסיק להשפיע, והעבירו אותה לויפקס, גם 150.
זה אותו דבר.
אז זה באמת
עשה שיפור. זה אותו כדור, הוויפק זה המקורי, והוולה זה הגנרי.
אז אוקיי.
אוקיי.
אז היא לקחה את זה עוד איזה 4 שנים בערך, ואז התחילה אי שקט ברגליים, ממש, כאילו, התחילה להרגיש אי שקט בכפות רגליים וברגליים בשוקיים. הרופא המליץ לה להוריד את המינון ל-75, ובהתחלה זה באמת עזר לאי שקט ברגליים, אבל אחר כך הפכה להיות חרדה קיצונית עם ממש תחושה של ניתוק. ממש, בלי מגדירה את זה שום תחושה של רגש. ואז העבירו אותה לסימבלטה.
כן.
סימבלטה 60. אחרי כשנתיים בערך היא הייתה בהיריון, והיא חששה להשתמש בסימבלטה במהלך הריון, אז היא הורידה ל-30 את המינון, ואז הייתה החמרה. עוד פעם, אי שקט קיצוני ברגליים, ו... והעלו אותה ל-60, ואז היא הסתדר.
כן.
כך עברו עוד איזה 5-6 שנים, שהמצב היה יחסית בסדר, גם מבחינת החרדה וגם מבחינת הרגליים.
כן.
בחודשיים-3 האחרונים יש עוד פעם החמרה. זה התחיל בבחילות, ממש כמה שבועות של בחילות.
החמרה ו... בחרדה או החמרה ברד ברגליים?
לא, אז הרגליים עוד לא התחילו, אבל לא בחרדה, בתופעות הנוספות, של כל מיני בחילות ואולקוס ו... בהתחלה לא כל כך קישרה את זה אחד לשני, עד שעוד פעם הרגליים התחילו בצורה, היא אומרת, קיצונית, שהיא לא מסוגלת לתפקד, ממש. היא שקט ברמה ששיבש לה את החיים בחודשיים-3 האחרונים. הרופא המליץ לה לאחרונה להעלות את הסימלטה ל-120.
כן.
אז היא כבר 3 שבועות עם 120 ואין שום שיפור. מרגישה חרדה, ההפך או דיכאון וגם עם הרגליים. מה אפשר לעשות? מה הפתרון? להחליף כדור?
הפתרון
להמשיך עם המינון?
לא, אני הייתי...
לקחה רגע שניון את פרופסור, היא לקחה פרילול ממש כמה ימים, אמרה שזה אפילו החמיר לה את הרגליים, אז היא הפסיקה.
פרולול אני מניח.
כן, פרולול.
כן, כמה מיליגרם פרולול היא לקחה?
היא התחילה במינונים הנמוכים, הוא אמר לה שצריך להגיע עד ממש כמה עשרות, או מאות ביום, או... התחילה מינונים נמוכים, ממש שזה החמיר לה יותר.
אני הייתי לוקח כדורים להרגעה ממשפחה אחרת. היא בטיפול אצל פסיכיאטר, נכון?
כן, כן.
כן, אני הייתי לוקח איזשהו כדור להרגעה אחר, באופן קבוע, ומנסה אותו קודם כל. הייתי לוקח כדור... קודם כל הייתי לוקח כדור בשם, מהמשפחה של הכדורים, נגד אפילפסיה, למרות שזה לא קשור לאפילפסיה בכלל. כן?
אוקיי.
שיכול טיפה להרגיע. דבר אחר שהייתי עושה, אולי הייתי חושב לתת לה... הרעד הוא כל הזמן או הרעד הוא כשהיא במנוחה?
לא, דווקא במנוחה, בשכיבה יש הקלה, וזה לא רעד, היא אומרת שזה ממש אי שקט, לא, היא קשה לה להסביר את התחושה למי שלא מרגיש את זה, אבל היא אומרת שזה משהו שברגליים שאי אפשר לסבול. ובמנוחה דווקא יותר טוב.
תראי, יש תסמונת שנקראת Restless Leg Syndrome, תסמונת הרגליים העצבניות זה נקרא, אבל קשה לי לדעת לפי התיאור שלך, איזה סוג של הפרעה זאת. מה שלא יהיה, כדאי לקחת אפילו בתור ניסיון כדור ובן, חצי כדור ובן, פעם או פעמיים, ולראות איך הוא משפיע, אם הוא מרגיע. אם לא, יש תרופות שאנחנו נותנים לרגליים לא שקטות, כמו ספרול או דברים כאלה שהם תרופות מהמשפחה של התרופות נגד פרקינסון, למרות שאין לזה שום קשר לפרקינסון.
אוקיי.
אבל אני הייתי מציע להתייעץ עם נוירולוג, לראות נוירולוג שהוא יראה, הוא יתסביר לו והוא יראה לה, כי אני שומע ממך ואת שמעת ממנה, זה מעגל.
כן.
וקשה לי בדיוק לקלוט אם מדובר בתסמונת הרגליים העצבניות, או אם זה רעד אסנציאלי, או אם זה רעד תגובתי, או אם זה רעד של מתח שרירים. יש 20 סוגים שונים של רעד, של רעדים.
כשאת אומר רעדים, זה רעד שמישהו לידה רואה את זה, כי לא רואים כלום, כאילו לא רואים את הרגליים של הזזות, בתזוזה או באי שקט או משהו.
היא רק מרגישה את זה. לא, אז אם היא רק מרגישה את זה, אז זה לא רגליים לא שקטות, לא. אז זה רק משהו שקשור למתח. אז אולי כדאי להוסיף לה משהו קצת יותר, משהו קצת יותר מעבר לכדורים של נגד חרדה. כלומר, אולי כדאי להוסיף לה רבע או חצי כדור של, או כמות קטנה של ריספירדל, או משהו מהסוג הזה.
הבנתי. כי נגיד שהיא לוקחת קלונקס, אז זה באמת עוזר לה.
כן, כן, אבל... לא, קלונקס מתמכרים, ולכן אפשר... קלונקס זה כמו האב הבן שאני הצעתי, שהוא okay. מרגיע, אז הוא יכול לעזור, אבל אם לוקחים אותו קבוע, מתמכרים אליו. וריספירדל בכמות קטנה, הוא גם מרגיע בכמות קטנה, ואפשר לקחת אותו לתקופה ארוכה. למרות שהוא כדור בכמות גדולה מאוד נגד הפרעות נפשיות, אז בכמות קטנה הוא ככדור הרגעה טוב. במקרים דווקא, כאלה.
דווקא כל הכדורים האלה מהמשפחה הזאת של ה... היא קצת חוששת להתחיל עם הכדורים שהם יותר... לא יודעת אם זה פסיכוטי או...
תראי, או... הכדורים האלה אנחנו נותנים גם לילדים עם הפרעות קשב וריכוז לפעמים. זה לא, לכן אמרתי שהיא צריכה לפנות לנוירולוג או לפסיכיאטר שיבדוק ויחליט, אבל אני הרי לא נותן מרשמים ונותן רצפטים, אבל אם זאת רק תחושה ולא רואים אותה, אז זה לא רעד.
לא, לא רעד.
זה תחושה של,
תחושה ברגליים.
תחושה של רעד ברגליים, כן.
שלי שקט, כן.
כן, אז או להעלות את הכמות, ואם העלתה את הכמות ל-120 וזה לא עזר לה, יותר מ-120 אנחנו לא נותנים.
משהו מהמשפחה הזאת של סימבלטה ברמות האלה, יש שיכול לעזור?
הייתי מנסה להחליף את זה למשפחה אחרת. הסימבלטה גם כן היא מאותה משפחה של ה-SNRI. כן. ה-SNRI זה אותה משפחה של ה-Via Pax ושל ה-Vela.
כן, מה שהיא לקחה כל כן. ה-20 שנה האלה.
כן.
והתוספת הזאת של הכדורים שאתה אומר של הטיפול באפילפסיה, זה לא כן. עושה ups and down ושינויים קיצוניים במצבי רוח ו...
לא, לא, אבל צריך לדעת איך להוריד את הסימבלטה ולהתחיל דברים אחרים. ישנה תרופה שאני מאוד אוהב אותה, שנקראת ברינקליקס. וישנה תרופות, התרופות הרגילות מהמשפחה של ה-SNRI, SSRI, כמו הפריזמה, הפרוזק, הציפרלקס,
ואת אלה לוקחים בלי הסימבלטה, זאת אומרת, זה נפרד.
כן, אבל צריכים להוריד את הסימבלטה ולהעלות את זה, לא לתת את הכל בבת אחת, כי זה לא טוב.
ואת התרופות האלה,
נוירולוג
נותן, או שזה רק מרשמים של פסיכיאטר?
אם נוירולוג יודע איך לאזן, הוא נותן, אבל בדרך כלל זה פסיכיאטרים יודעים יותר. את התרופות האלה, ברוב הנוירולוגים יודעים לתת. תראי, גם נוירולוגיה, אני אסביר לך משהו. כל המקצועות הם מקצועות שמתמחים בהם. אז יש נוירולוג שמומחה למחלות אוטואימיוניות, ויש נוירולוג שמומחה לאפילפסיה, ויש נוירולוג שמומחה לגוף ונפש, ויש נוירולוג שמומחה לקוגניציה, ויש נוירולוג שמומחה להפרעות בתנועה. כלומר, יש התמחויות שונות, אז אני לא יודע איזה נוירולוג זה, אבל בדרך כלל רוב הנוירולוגים יודעים לשחק בין התרופות, כי התרופות הנוירולוגיות והפסיכיאטריות הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי.
בסדר.
כל טוב.
תודה רבה. תודה,
פרופסור. בבקשה. ביי. ביי. כן, אני איתכם.
שלום.
שלום וברכה.
שלום פרופסור קרצו.
שלום וברכה. עם מי אני?
אני לודמילה, בת 70. אני סקרטית, אבל סוכר שלי מאוזן. פעם אחרונה עם הגלובין A1C היה 5.8. גם סובלת עם אבנים בכליות, ועשו לי ריסוק, ואחר כך עם לייזר, ויש אבנים, ממשיכים לייצר אבנים. קטנים, אבל אומרים שזה בגלל, רופאים אומרים לי, בגלל הבלוטות
פרתיירואיד, כן.
פרתיירואיד, כן. רופא אנדוקרינולוג, שאני אתלו במעקב, עשה לי אולטרסאונד, ולא מצא בדיוק איזה בלוטה בעייתית. הוא שלח אותי לעשות
את זה. איזוטופים, בדיקת איזוטופים.
כן, כן, בדיקת איזוטופים, ואמר שאם ימצאו, אז אני צריכה לעבור ניתוח, ובשביל להוציא את ה...
בלוטה
בעייתית, בעייתית, כן. ורציתי לשאול לך על זה, קראתי הרבה על הניתוח הזה, אומרים שיכולים לפגוע בבלוטת התריס, יכולים לפגוע באיזשהו אחראי על הדיבור, על הכל. כן, רציתי לשאול, זה כל כך נחות לעשות את הניתוח הזה ולהיות עם...
פה הייעוץ צריך להיות ייעוץ של אנדוקרינולוג. תלוי עד כמה ההפרעה היא הפרעה גדולה.
מה זאת אומרת הפרעה גדולה?
מבחינת ההורמונים שמשתנים. מבחינת ההפרשה צריכים לעשות לך איסוף שתן.
כן.
עשו לך איסוף שתן?
כל חצי שנה, כן.
אז צריך לבדוק את איסוף שתן. וצריך לראות כמה, אם את מפסידה זרחן, או אם את מפסידה, אני סתם נותן דוגמאות, מפסידה סידן. כן.
סידן
לכ...
אצלי בדם, 10.77.
לא בדם זה לא אומר.
כן, איסוף שתן. כמה זה...
חשוב כמה את, כמה את מאבדת, ב... כמה את מאבדת ב... ב... בשתן. או כמה, או אם אין לך הפרשה, וכל הדברים האלה צריכים לבדוק, ואז צריכים לראות, ומה הרמה של הפרתיירואיד הורמון, של ה-PTH.
PTH דווקא הוא לא כל כך גבוה, הוא 79.3. גבול, זה 81.
זה גבולי.
כן.
אז עוד פעם, אז צריך לראות אם באמת זאת הסיבה, ואם את עושה כל הזמן אבנים
לא כל כך הרבה, קטנים קטנים, 0.3 מילימטר פעם אחרונה.
ויודעים איזה אבן זאת? אם זאת אבן סידור?
כן, אבנים עשיתי פעם בדיקה, על אבנים זה אוקסלטים, שהם אי אפשר ככה להתפטר מהם בקלות. טוב, דוקטור, יש לי עוד שאלה קטנה.
כן, בבקשה.
פעם לא עשו לי בדיקת אלבומים. עכשיו, לא יודעת למה עשו, אבל יצא לי בדיקת אלבומים, קריאת כתוב פה, זה 34.45.
בשתל את מדברת?
מה? זה לא שומעת.
כמה גלובולין שלך?
מיקרו-אלבומין.
מיקרו-אלבומין, אוקיי. כן. בשתל.
34.4. רופאת משפחה אמרה, אם זה יהיה, זה פעם ראשונה עשו, עוד כמה פעמים, ונותנים לי פעם בחצי שנה לעשות, אז אני צריכה ללכת לנפרולוג, והוא יחליט. כי זה נכון. יכול להיות להגיע לספיקת הכליות, וגם לדיאליזה. אז רציתי לשאול, אם זה עושים 4-5 פעמים, וכל פעם זה חצי שנה, זה כמה שנים טובות, והיא לא נותנת לי הפניה לנפרולוג.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. מיקרוגלובולין זה אחד מהדברים שמופרשים אצל אנשים שיש להם סכרת.
כן.
וזה מראה על פגיעה כלייתית קלה, יכול להראות על פגיעה כלייתית קלה, ואם את מאוזנת מבחינת סכרת, מה שאני מציע, תבקשי שתיתן לך כבר עכשיו הפנייה לשמוע דעה של נפרולוג, אני לא צריכה לחכות עוד כמה בדיקות, למרות...
היא אמרה שזה פעם ראשונה, אז בגלל זה צריך כמה פעמים.
למרות שזה לא נראה מסוכן.
זה לא נראה מסוכן.
לא, אז אם זה...
אני כל כך נבהלתי בגלל הדיאליזה.
אין לך מה לפחד, אין לך מה לפחד. אין לך מה לפחד. תעשי את הבדיקה, ואם כן, תבקשי אחרי פעם שנייה, לא צריכים לעשות 5 פעמים כדי לשלוח לנפרולוג. ומה שהנפרולוג יעשה, הוא כנראה יבקש לעקוב אחרייך, משום שאם סכרת, יש הפרשה של חלבון לפעמים בשתן, כי יש בסכרת, יש לפעמים פגיעה, ברשתית של העין, פגיעה בכליות.
כן, יש לי נאירופתיה, ברגליים זה כבר יש לי. למרות שסוכר לא גבוה.
כן, בסדר, אבל הרבה שנים בטח.
כן, נכון, זה כן.
אז יש פגיעה בכלי הדם הקטנים. אז יש פגיעה בכלי הדם הקטנים ברגליים, וזאת נאירופתיה. בכלי הדם הקטנים בכליות, וזאת נפרופתיה. בכלי הדם הקטנים ברשתית של העין, וזאת רטינופתיה, והדברים האלה זה אחד מהסיבוכים של סוכר.
אוי, שכחתי טוב מה שרציתי לשאול, שזה לא כל כך גבוה עכשיו בשביל לדאוג, כן? 34-45.
תמצאי משהו אחר לדאוג בגללו.
בסדר. המון תודה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. ביי. כן, מי איתנו על הקו?
שלום פרופסור, שומע שלום, אותי?
כן, שומע מצוין.
שלום, קוראים לי יונתן, אני בן 47, חי אורח חיים מאוד בריא, מתאמן, אוכל בריא. יש לי כן. רק בעיה שכל כמה שבועות יש לי מיגרנה ממש איומה. זאת אומרת, אני ממש מרגיש לחץ בראש וזה מקרין לעין שמאל. עכשיו אני מנסה, בגלל שאני חי אורח חיים מאוד בריא ומנסה להימנע מתרופות, אני לא לוקח אקמול, אני משתדל עד שזה ממש יעבור, אבל זה די קשה לי, זה מפריע לי לישון, אני גם לא שותה קפה, ככה שאם יש...
תראה, אם זה פעם בכמה חודשים...
לא פעם בכמה חודשים, פעם בכמה שבועות, זה קורה בדרך כלל בימים שאני ישן לא כל כך טוב.
זה נכון.
זאת אומרת, ברגע שהשינה לא יציבה, פתאום אני מתחיל להרגיש את הכאב.
קורה יותר בשבתות?
בשבתות לא. אני לא כל כך יוצא עד מאוחר, אם זה האמת.
לא, השאלה אם אתה ישן יותר בשבת, יותר שעות.
כן, אולי שעה אחת יותר, לא משהו רציני.
כן, אנשים שישנים...
כן.
אנשים שישנים יותר ב... למשל, יש אנשים שכל שבת יש להם כאב ראש, כי כל יום הם קמים בשבע בבוקר, בשבת הם קמים בשמונה או בתשע.
הבנתי, זה שינוי בשעות.
ואז אומרים להם, תקשיב, שים שעון מעורר ותקום גם בשבת בשבע. ואז לא יהיה לך כאב ראש, אבל...
כן.
אבל מה שאני מציע זה, קודם כל, איך שמתחיל לך הכאב, אתה מרגיש קודם שהוא מתחיל, נכון?
נכון. הוא מתחיל בצורה עדינה בתך, וזה עולה, זאת אומרת, זה מתחזק.
איך שהוא מתחיל, תשתה שתי כוסות מים. ברגע שאתה מרגיש שהוא מתחיל.
עכשיו, אני משתמש, יש גם תחבושות כאלה ששמים במקרר ועם ג'ל מיוחד שמקרר, אבל זה לא כל כך עוזר.
לא, זה לא עוזר.
אולי עדיף על חום, אולי עדיף לשים את זה על חום, או שזה גם לא...
לא, 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 על חום לא, בטח שלא על חום, כי השלב הראשון של מיגרנה, השלב הראשון של מיגרנה הוא הרחבת כלי דם.
הבנתי.
ואם תשים חום, זה ירחיב לך עוד יותר.
הבנתי. ואז הכאב יותר. זה משהו שמצר את כלי הדם.
בדיוק, צריך מה שמקווץ אותם.
הבנתי, אבל אתה אומר שבעיקרון, אם זה כל כמה שבועות, רק קורה שאני מרגיש עייף, בדיוק. אז זה לא משהו לדאוג בי.
ואם זה כל כמה שבועות, אני הייתי בכל זאת לוקח כדור אקמול, אם אקמול פותר לך את הבעיה.
זה לא יכול לעשות
או נזק. או אקמול פוקוס, שום נזק לא יקרה לך, שום דבר.
הבנתי, אפשר לא עוד שאלה ברשות.
וכן, כן, ולא צריכים להיות פנאטים גם בבריאות, כי יש אנשים שמתים מרוב בריאות.
כן. לא, אתה יודע, אני משתדל לחיות...
לא, לא, להשתדל לחיות אבל... טוב זה ברור, אבל אם, אבל אם יש כאב ראש, איכות חיים זה גם כן משהו.
נכון, נכון. לא, זה מפריע לי אחרי זה לשינה עתידית, כן.
נו, בדיוק.
ועוד שאלה ברשותך.
בבקשה.
יש לי בעיות שאני קם לשירותים פעם, פעמיים בלילה. עכשיו הלכתי לבדיקה של אולטרסאונד, הם לא ראו שהשלפוחית מוגדלת או משהו בסיגנל.
לא השלפוחית, הפרוסטטה, בלוטת ההרמונית.
הפרוסטטה, סליחה, כן. ואין בעיה בהרמונית. אז מה אפשר לעשות? אני הבנתי שצריך לא לשתות נגיד שעתיים לפני או משהו.
לא, הייתי אומר יותר, הייתי אומר, מתי אתה הולך לישון בדרך כלל?
אני הולך לישון ממש כל יום ב-11:30 בלילה. אז אני מנסה ב-8:30 כבר, 9:30, לא...
אני הייתי אפילו שעה, שעתיים קודם, לא. עכשיו, אם אתה אוכל דיאטה, אם אתה אוכל נגיד אבטיח בלילה לפני השינה,
כן.
או אם אתה אוכל סלט מאוד 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 גדול בשעה מאוחרת לפני השינה,
אוקיי.
הוא כן. מכיל הרבה נוזלים. אם הבנתי. אתה שותה תה, תה יש בו לפעמים חומרים משתנים.
הבנתי.
אני לא יודע אם אתה אוכל או לא אוכל.
הבנתי שגם העגבניות לקופן זה גם משפיע?
לא, לייקופן להפך. לייקופן הוא חומר אנטי-אוקסידנטי והוא טוב למערכת השתן והמין. אז זאת לא הבעיה.
זאת אומרת שזה דברים משתנים כמו דברים שיש בהם מים, הבנתי.
שיש בהם הרבה נוזלים. עכשיו, גם אני מניח שאתה לא שותה קולה ומשקאות קולה.
לא, לא, ממש לא, רק מים. אני שותה רק מים.
אתה אוכל שוקולד?
אז זהו, שאני משתדל לא, בגלל שיש בזה קפאין, אז אני משתדל לא בשעות הערב.
לא, בשוקולד אין הרבה קפאין. בשוקולד יש אמנם קפאין, אבל לא בכמות גדולה כל כך. אבל שוקולד הוא גם כן דיאורטי.
דיאורטי, מה זה אומר שזה מעורר?
משתן.
משתן. העניין הוא משתן, לא העניין שזה גורם להתעוררות.
לא, לא, לא. גם הקפה, אתה לא שותה קפה, אבל גם הקפה הוא משתן.
אני ממש שותה רק מים, זה הכל.
כן. אוקיי, אז זהו.
הבנתי. אוקיי, אז אתה אומר אפילו יותר שעות לפני, זאת אומרת שלוש שעות,
יותר שעות, כן, ואם אתה צמא, תקח שלוק אחד של מים, לגימה אחת של מים.
הבנתי. אוקיי, בסדר, תודה רבה לך.
אבל אם יש לך מיגרנה, אתה מרגיש אותה, איך שאתה מרגיש אותה, שתי כוסות מים ישר.
שתי כוסות מים, הבנתי. אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב ונתן, כל טוב.
נתראות.
כן רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 055, סליחה, 0552-103-103, או וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, סליחה. כן, חזרנו, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר שלמה מתל אביב.
כן שלמה, אני איתך. בן כמה אתה שלמה?
בן 76.
כן, אני איתך.
ככה, יש לי תופעה שפשוט אני לא מתפטר ממנה, זה קשור לבריכת שתן. ביום זה לא מפריע לי, אז אני נגיש להחליף, אני גם משתמש בתחתון סופג כזה.
כן.
אבל רציתי לדעת אם אני יכול לקחת משהו. בתחילת השידור, שמעתי שהיה משהו שפרסמו דברים לא נכונים באיזשהו מקום.
כן, הם פרסמו בשמי כאילו שאני ממליץ על איזשהו חומר, אני לא יודע מה הוא, על איזשהו תוסף, שאחר כך הבנתי שהוא גם יכול להיות מסוכן, ואני לא יודע איזה בקרה יש עליו, זה תוסף שכאילו אני ממליץ נגד דליפת שתן. ואני הזהרתי את כל המאזינים לא לקנות ולא לרכוש את זה ולברוח מזה, כי מישהו גנב את הזהות שלי וממליץ בשמי, דבר שאני אפילו... לא בדקתי אותו, ואני גם לא ממליץ על תרופות, כלומר, אני בשום מקום לא תראו אותי ממליץ על תרופה כזאת בעיתון עם תמונה שלי או דברים אחרים. אז אנשים, אז לכן זה יצאו. תראה, הדרך היחידה לבדוק מה הבעיה...
בוא, אני סליחה, כן. באיזשהו טיפול שהלכתי אצל אורולוג.
כן.
פעם הוא נתן לי הרמוניה פלוס.
כן.
ואחרי זה שהייתה איזושהי תקופה שזה היה חסר, ונתנו לי משהו אחר, בטמינה.
בטמיגה,
כנראה, כן. כן, נכון, בטמיגה, 50 מיליגרם.
כן, בטמיגה 50 הוא יותר מיועד להרחיב את השלפוחית, לתת לה יותר נפח. אבל יש כמה דברים, אם הבעיה של שלפוחית קטנה, אז יש אפשרות להזריק בוטוקס לשלפוחית. כלומר, אם זאת הבעיה. אבל אורולוג צריך לבדוק, אם הבעיה היא בספינקטר, בסוגר של המעבר, אז יש אפשרות אחת לשים שם קוצב, להכניס אלקטרודות, ויש קוצב שסוגר את זה ויכול לעזור לך. אפשרות אחרת שישנה, היא אם הבעיה היא בעיקר בלילה, אז אפשר לישון בלילה, יש מה שנקרא פנרוס. פנרוס זה מכשיר עזר או כלי עזר שנראה כמו קונדום, שבקצה שלו יש צינור שמתחברים אותו לסקית. אז זה כמו קטטר, אבל בלי להכניס אותו לתוך איבר המין. ואז אפשר בלילה לשים את זה, וכך בלילה, אם יש בריחת שתן, או אם רוצים לתת שתן, השתן יוצא ויורד ישר לסקית. זאת אפשרות נוספת. אבל הייתי מתייעץ עם אורולוג, אתה סך הכל איש צעיר, בגיל 76, יכול מאוד להיות שכדאי להשתמש בקוצב, במכשיר עם אלקטרודות שאפשר לחבר לך אותו, והוא יכול לעזור לך.
ובקשר בית מיגה.
כן.
מה המינון שזה?
בדרך כלל לוקחים... תראה, אני... בדרך כלל אפשר לקחת בתמיגה שניים ביום, אפילו שלושה לפעדים. אבל במצב שלך שהבעיה היא בעיקר בלילה, אני חושב שמספיק לקחת אחד לפני השינה. הבטמיגה גורם לכך...
אני לוקח אחד, זה לא מספיק. אז לא יכול, זאת אומרת, אין לי שום בעיה לנסות יומיים, שלושה, ארבעה, להעלות את המינון, ולבדוק, אולי זה מה זה...
תנסה. תראה, הבטמיגה מה שהוא עושה, הוא מרחיב את הנפח, הוא מגדיל את הנפח של שלפוחית השתן. הוא גורם לכך שיותר שתן יוכל להיכנס לשלפוחית. אבל אצלך הבעיה, אני מבין, היא הדחיפות. ברגע שאתה צריך לתת שתן, אתה לא יכול להתאפק.
לא, זה לא.
אז מה הבעיה? שיש לך בריחה של שתן?
בדיוק.
אז תשמע.
אני עובד ואני מתשקד, אז אני שם בתוך התחתון, שהוא של עצמו סופג.
עכשיו הבריחה, כן, עכשיו הבריחה היא בריחה של כמות קטנה או כמות גדולה?
לא, קטנה. קטנה, זאת אומרת שאני בערב, להחליף אולי פעם בערב.
את התחתונים. את הספוגית הזאת, את הפד הזה.
כן. זה לא פד, זה תחתון.
כן, אני יודע. אני יודע, אני מכיר את זה. אוקיי, אם אתה, תראה, יש צורך, יש כמה דברים שאפשר לעשות. אפשר ללכת לאורולוג, אפשר לעשות בדיקה שנקראת בדיקה אורודינמית, כדי לבדוק מבחינה פיזיולוגית אם יש איזה בעיה עצבית שקשורה לבריחת שתן. בדרך, אתה עברת ניתוח פרוסטטה דרך אגב?
לא.
עכשיו, צריך לראות אם הבעיה היא בעיה של השלפוחית, יש לפעמים מצב של שלפוחית רגיזה, יש כל מיני אפשרויות, צריכים לעשות ממש בירור אורולוגי, כדי לשלול את כל האפשרויות, אפשר לעשות לך בדיקה אורודינמית שמראה אם יש עצבוף תקין של השלפוחית, אפשר לעשות לך, אם הבעיה היא נפח של השלפוחית, להעלות את הבטמיגה, או להיכנס ולהזריק לשלפוחית בוטוקס, ואז משחררים את השלפוחית ונותנים לה נפח יותר גדול. יש אפשרות להכניס קוצב, כן, לאזור השסתום, והקוצב הזה הוא קוצב שהוא מגרה אותו וסוגר אותו לחלוטין. כלומר, יש כמה פתרונות שהאורולוג יוכל לתת לך אותם. בסדר?
אבל עכשיו בקשר לשאלה, זאת אומרת, אני יכול לנסות השבת, להעלות טיפה את המינון, להיות אולי...
תנסה לקחת עוד אחד בצהריים באופן חד פעמי, ותראה מה קורה בלילה.
100%.
אוקיי, שלמה.
זאת אומרת, שתיים ביום מעכשיו.
כן. לכמה ימים?
לכמה ימים, כן, בהחלט.
ואיך תקבל את האישור של האורולוג לזה?
כן, בסדר גמור.
כל טוב לך, שלמה. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
פרופסור קרסו, מדברת דינה. ראשית, אני מברכת אותך על כל הסיוע שלך ומתן התשובות הענייניות לכל הבעיות
שפתות.
כל הכבוד.
דינה. תודה רבה, דינה.
ועכשיו אני רוצה להתייחס לבעיה שיש לבן שלי. הוא בן 30. כן. הוא סובל מזה שנים, אפשר להגיד כבר אחרי הצבא, מלכה. לכה שזה לא משנה מה הוא אוכל, הלכה הזאת קיימת. ובנוסף לזה, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל הוא סובל גם מנזלת אלרגית בתקופות של סתיו ואביב וכל העונות מעבר.
כנראה שזה בכל זאת קשור. כן.
אז אוקיי. עכשיו, הוא היה אצל רופא אפרוזן גרון, והרופא המליץ על תרופות, מה שהוא לא רוצה ולא מעוניין לקחת, ודיאטנית נתנה לו איזה שהוא תפריט, פחות פחממות וכל מיני, וזה הוא מנסה חודש ימים, יש איזושהי הטבה, אבל זה לא משהו שאפשר כמובן לאורך זמן. עכשיו מדובר פה באיכות חיים שנפגמת, שהלכה הזאת צצה, הוא יכול לאכול סלט וזה קורה לו,
זה קשור תמיד לאוכל?
כן, זה קשור לאוכל.
כלומר, כשהוא אוכל משהו, יש לו לך.
כן.
אין לו נזלת, יש לו לך.
כן, בדיוק.
אוקיי. כי יש אנשים, יש הרבה מאוד אנשים, שכשהם אוכלים, פתאום האף מתחיל לטפטף.
זה מחריף או משהו, לא?
לא, 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 מחריף זה משהו אחר, אבל יש אנשים שתוך כדי אוכל, זה בעיקר שאוכלים גם אוכל חם, ויש הרחבה של כלי הדם בכל האזור ההוא, ואז יש יותר, כאילו זה לא נזלת, כי זה מימי, אבל את מדברת על ליחה, והליחה שלו היא סמיכה.
כן, זה לא
קורה
לו,
התפתפת
הזאת שדיברת, אבל כן, הליחה,
היא סמיכה, היא סמיכה או שהיא נוזלית?
היא סמיכה.
יכול מאוד להיות שיש לו מה שאנחנו קוראים רטרו נזל דריפ, כלומר, טפטוף לא מהנזלת שיוצאת דרך האף, אלא הולכת אחורה, אחורית, נזלת אחורית מה שנקרא לפעמים, היא יורדת לו לחך, ואז הוא קולט את זה בצורת לך. אז מה שצריך לעשות, זה דבר אחד שצריך לעשות, זה לנסות לראות, קודם כל אם הוא לא אלרגי למשהו, ולעשות לו בדיקות אלרגיה. דבר שני שצריך לעשות, זה לראות שאין לו ריפלוקס, שאין לו חומציות יתר.
סליחה, לא הזכרתי את זה, יש לו ריפלוקס. וזה אוקיי. עוד פעם, בשנים האחרונות, הוא לא נולד עם ריפלוקס ולא הייתה בעיה.
אוקיי, אז אם יש לו ריפלוקס, ריפלוקס יכול לגרום לכך שיש גירוי של הלוע, והגירוי של הלוע, ההפרשה של גירוי של הלוע היא לך. אז אם הוא ייקח כדורים או טיפול נגד הריפלוקס, או נקסיום, או לנטון, או אומפרדקס, או משהו מהמשפחה הזאת, זה יוריד לו את החומציות, יוריד לו את הריפלוקס, ואז תהיה לו פחות לך. כלומר, ריפלוקס בפירוש יכול להיות סיבה ללך בגרון, לפעמים לשיעול לא מוסבר, לפעמים לקחקוך בגרון. זה בפירוש יכולה להיות סיבה.
השאלה היא אם הוא נגד כדורים. השאלה...
הוא נגד כדורים, אז שיקחקח. תראי, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם לשמור עליה שלמה. על משהו צריך לוותר. אז או שהוא ימצא את התזונה שלא תגרה לו את הקיבה, לא ישתה קפה, לא יאכל חריף, לא יאכל מתוגן, לא יאכל דברים עם שמרים, כן? אפשרות אחת. וינסה בזה, או דברים עם, 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 עם בגלח, רוגלח, לחם עם שמרים, דברים כאלה, ויכול מאוד, ויכול בזה להוריד את החומציות של הקיבה, מדבר אחד, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שעיקר, יבדוק אם יש, אם הוא אלרגי למשהו, אבל אי אפשר גם זה וגם זה, אבל אם זה ריפלוקס, כדורים נגד ריפלוקס, או תזונה נגד ריפלוקס, תוכל לעזור לו. אוקיי?
כדורים, רק שאלה אחרונה, כדורים לא מזיקים?
תראי, כדורים לא מזיקים, כדורים לא מזיקים, לוקחים אותם כל האנשים, אם כדורים מזיקים, אפשר תמיד להפסיק אותם, יש להם תופעות לוואי, מפסיקים אותם.
אוקיי.
אוקיי, דינה.
בסדר, תודה רבה לך, שבת בבקשה, שלום.
בבקשה, שבת
תודה.
שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת חנה.
שלום חנה.
אז ראשית אני רוצה להודות לך על התוכנית הנפלאה והמעשירה, את הידע שאתה נותן לצופים.
תודה חנה.
למאזינים יותר, נכון?
נכון. אבל אפשר גם לצפות בנו בפייסבוק.
אני יודעת ואני צופה בכל התוכניות שלך.
כן.
רציתי לשאול, קודם כל אני בת 78.
כן.
ורציתי לשאול אותך על איזושהי בעיה, כשאני ישנה, פתאום אני מתעוררת, כביכול כמישהו מחשמל אותי. אני מרגישה מין, כמו זרם כזה בכל הגוף, ואני קופצת, וזה מאיר אותי.
זה בעיקר כשאת הולכת להירדם בשלב הראשון של השינה?
אני לא שמתי לב אם זה בדיוק כשאני נרדמת. יכול להיות, יכול להיות.
כן.
ולפעמים זה קורה לי אפילו תוך כדי צפייה בטלוויזיה בלילה. פתאום
זה,
אני מרגישה...
את כנראה מנמנמת באותו רגע, ואז את נרדמת ולקראת הירדמות זה קורה.
לא, ממש לא. אני די ערנית. כשאני ערנית. רואה איזה סרט, אני די ערנית. ברגע שאני מרגישה שאני הולכת לירדם, אני סוגרת את הטלוויזיה. ואני בדרך כלל רואה עד השעות האחרונות של הלילה.
כן.
אבל התופעה הזאת היא, דרך אגב, רציתי להגיד לך שאני סובלת מאי ספיקת לב, אז רציתי לשאול אם יש לזה קשר.
לדעתי לא, כי התופעה שאת מתארת היא תופעה של, שיש אנשים שמתארים אותה כזרם, יש אנשים כן. מתארים אותה כאילו שהם בבת אחת כאילו צונחים במיטה, כאילו שהם עפים או כאילו שהם נופלים.
לא, זה ממש זרם, ממש זרם חשמלי, ממש, אני קופצת כאילו שממש נגעתי באיזשהו איזה מתג חשמלי.
כן, תראי, זו תופעה שהיא יכולה להיות תופעה חשמלית דרך אגב, חשמלית של המוח, כן, של פריקת, של התקף מוחי, כדאי, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לפני השינה לקחת איזשהו כדור שמרגיע את המערכת. ולא הייתי לוקח כדור שינה, אבל הייתי לוקח כדור שיש לו השפעה השפעה טיפה מרגיעה על מערכת העצבים. וכדור כזה מהמשפחה, למשל חצי כדור של של טגרטול, או דווקא אם את בגיל...
אני לוקחת אבל צימבלטה וגבה פנטן, ולוקחת כל מיני...
כמה סימבלטה? אז זה דבר שכחת להגיד לי. כמה סימבלטה את לוקחת?
כיום אני לוקחת 60. עד לפני 4 חודשים לקחתי בבוקר 30 ובערב 60. אז הרופא הוריד לי את 30 של הבוקר, ואני היום רק עם 60 של הערב. אבל את הגבה פנטין אני לוקחת גם בבוקר וגם בערב.
אז אני את הסימבלטה הייתי משנה לך במקום 30 בערב, תקחי 30 בערב ו-60 בבוקר.
כן.
או שתקחי את כל ה-90 בבוקר, ואת גבה פנטין כמה את לוקחת?
גבה פנטין, 300 בבוקר, 300 בערב.
קחי את כל ה-600 בערב, תנסי.
אוקיי.
את כל הסימבל תקחי בבוקר, ואת כל הגבה פנטין תקחי בערב, ותקשרי אליי בעוד שבוע.
בסדר גמור, אני מאוד מאוד, אבל זה לא מסוכן?
לא מסוכן, לא מסוכן, רק מפחיד.
אני מאוד מאוד מודה לך, ושיהיה לך סבת נפלאה ושקטה לכל המפרעים.
אמן, אמן, אמן. זה רבותיי, סיימנו. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה למיכל קדוש על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, לשקט מורג ובני אלפרין שאחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אני רפי קרסו, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, אמן. אחרינו רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, ובזו ב-104.5 בצפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ולהתראות.